חן דיטמן, שלום.
שלום.
אתה... השיחה מוקלטת מעכשיו.
רק רצינו שתדע פשוט. שלא תגיד ש... אוקיי, מעניין. זה לא היה דבר כזה. טוב, אז אתה מקליט. טוב.
לא רציתי לשלוח לחבר'ה בפלוגה, לא ציפיתי שזה יהיה בכל.
אז בוא אני אספר לך כן, אנחנו יכולים לשלוח לך אחר כך הקלטה מסודרת באיכות גבוהה, זה בסדר. אתה יכול לשחרר את הקו, אנחנו נעזור לך.
מעולה, סליחה.
כן, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. ואתה קבן במילואים, ואתה גם בעל עסק. זאת אומרת, אתה גם קבן, גם מילואימניק, וגם בעל עסק, שתכף תספר לנו מה מצבו של העסק. אבל אולי לפני כן אנחנו נפנה אליך רק בקופה שלך כקבן במילואים, שניצב, לא אתה ספציפית, אבל אלה אנשים שניצבים לפני לוחמים שאומרים לנו, אנחנו לא מסוגלים להיכנס לעזה. חלק מלוחמי חטיבת הנחל הצליחו לשכנע אותם, חלק לא הצליחו לשכנע אותם. עד כמה קבן באמת יכול להבחן או לקחת אחריות למול חייל שאומר, אחרי מאות ימי לחימה, אני לא מסוגל יותר להיכנס לעזה?
אני חייב להגיד לך, אני בשירות שלי עכשיו, הנוכחי, הייתי... חלק מהשירות בפלוגת רפואה מבצעית בעזה, ועוד כמה חודשים שירתתי במרפאה פסיכיאטרית שמיועדת ללוחמים פוסט-טראומטיים, והגיעו אליי הרבה חבר'ה כאלה, גם מהנחל, שאמרו זהו, נגמרה בטריה, והייתי בין הפטיש לסדן, זאת האמת, כי מצד אחד הכי הבנתי אותם בעולם, ולפעמים באמת הבטריה כל כך ריקה, ולסיעה ככה, מה שנקרא, הגדשה, ו... אין, אי אפשר, הם לא מסוגלים לתפקד, ואסור להכניס אותם לכלא.
אסור?
שני, אסור, אסור.
ולהחזיר אותם לעזה?
אז בוא אני אגיד לך עכשיו את הצד השני. עכשיו אני אומר לך את הצד של המ"פים, כי היה לי המון שיחות עם מ"פים, כי הגישה שלנו הייתה לתקשר את זה, ולא להוריד פקודות ישירות למ"פים, אלא אם כן זה מקרה ממש ממש קיצוני. שדורש תרופות, או את יודעת, תסמינים מאוד מאוד חזקים של פוסט-טראומה, שלא מאפשרים, לא מאפשרים תפקוד. אבל במקום שפשוט תשישות, נקרא לזה תשישות, אבל, הרבה דברים שעוברים על החבר'ה האלה, שחווים, שאיבדו את החברים שלהם, שהיו בסיטואציות מאוד מאוד קשות במשך תקופה מאוד ארוכה, במקומות אפורים, שיש שם מורכבות, באמת בין הפטיש לסדן, המ"פים אומרים, תשמע, אנחנו צריכים את האנשים, יש לנו משימות עוד ועוד, לפעמים זה בתפקידים נורא קריטיים, אם זה צלפים או נהגים, והמ"פים אומרים, תשמע, אם אתם משחררים אותם, אנחנו בבעיה, אז באמת, זה באמת, זו סיטואציה מורכבת לשני הצדדים, בעיניי אסור בשום פנים ואופן להכניס אותם לכלא חס וחלילה.
ולהכניס אותם לעזה, אבל יכניסו אותם אולי לעזה. האם ההכנסה הזו של עזה,
אני יכול להגיד לך בפועל, אז אני יכול להגיד לך בפועל, מה שקרה זה שהיינו מגיעים לפעמים לסוג של הסדרים עם המפקדים, והיינו רואים, אוקיי, סבב הבא למשל לא נכנס, ולא לנוח בתפקיד אורפי חודש וחצי, או תעבירו אותו באופן כללי לתפקיד, נגיד, של הספקה, או לא, לא תפקיד של לחימה, אלא שישאר בפלוגה ויעבור לאיזשהו תפקיד אורפי, ואז בוא נראה חודשיים, שלוש, אם חזרו לו הכוחות, אם הוא מסוגל להיכנס, ואם לא, אז לא. זה בדרך, ובדרך כלל היו, המפקדים הצבא היו נהנים מזה, אלא תשכחו שאנחנו בלחימה עצימה כבר הרבה מאוד.
כן, אבל זה בדיוק העניין, כי אתה אומר בעצם של הממפיין, למפקדים של החברה האלה, אין ברירה, כי אין כוח אדם מספיק, זה, אני מדברת על זה לנוכח מה שקורה
נכון,
עכשיו במדינה.
הם
קורבנות של הסיטואציה הזו. בסופו של דבר, גם החיילים
נכון,
וגם המ"פים בשטח
נכון,
הם קורבנות
נכון,
של הסיטואציה.
נכון,
ואני שואלת אותך אם המ"פים, עד כמה המ"פים מלמטה, מציפים את המצוקה הזו. שמדינת ישראל לא עושה הכל כדי לגייס את כל מי שיכול להתגייס לצבא, ובסוף בסוף זה מגיע לחייל הפשוט, שאומר אני לא מסוגל, ואומרים לו אין ברירה חביבי, תיכנס.
אני לא משליך את זה, אני לא משליך את זה לתודות הגיוס האחרות שקיימות.
למה? אבל זה לא קשור אחד לשני. כי אם היו יותר עתודות, אפשר היה להוציא אותם אולי יותר. הם לא היו צריכים להילחם כל כך הרבה זמן רצוף.
אבל זה מחשבה של עשרות שנים, זה לא מחשבה של
עכשיו. כן, אבל עכשיו יש מלחמה ארוכה, מתמשכת. אי אפשר להגיד זה עשרות שנים. עכשיו המצב הוא אחר במדינה. מאז 7 באוקטובר הכל פה השתנה.
אבל זה כבר שינוי, זה כבר שינוי תרבותי ערכי שצריך לקרות פה בשיח עם כל חלקי העם. בפועל כרגע המציאות היא נורא נורא מורכבת. אני יכול להגיד לך, גם אני הייתי בעזה כמה חודשים עם הפלוגה שלי. זה מאוד שוחק ומאוד קשה. וזה באמת מציאות מאוד מאוד קשה, וכולם צריכים איכשהו לגלות חוסן ומרחב נשימה.
אתה רואה את עצמך, היית אומר, היית כמה חודשים בעזה, ואתה גמיש בריאות הנפש. יש שם חיילים שהיו מאות ימים, לא רק בעזה, אמרו, הם היו בדרום לבנון, הם היו במקומות נוספים, כן. אולי גם היו בשטחים, אין לדעת. החבר'ה האלה כל הזמן בלחימה, מאוד 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 אינטנסיבית.
כן.
אתה יכול לדמיין לנו מה לך היה קורה אם היית במצב הזה?
אני הייתי בסיטואציות כאלה, אני בעצם הייתי, רוב השירות שלי למעלה מ-450 יום, הייתי עם פלוגת רפואה מבצעית בעזה. זה אומר לפנות, פינינו מעל 600 פצועים. זה אומר לסחוף את החבר'ה שלנו באלונקות, וזה אומר שהם נוחצים לך את היד כשהיד שלהם עליה בדם, ולהרגיש את הדם שלהם על הידיים, ולהגיד להם שיהיה בסדר, ולהשאיר אותם עירניים, ולדאוג שהם נשארים בהכרה עד הפינוי מחוץ לעזה, ולסחוב גם את הרוגים הקדושים שלנו.
אחרי כמה זמן זה כבר מתחיל להיות בלתי נסבל? אז אני שואלת אותך, אחרי כמה זמן זה מתחיל להיות בלתי נסבל מבחינה נפשית?
אז זה מאוד תלוי במשאבים של כל בן אדם, ולכן אני אומר שצריך לגלות המון המון רגישות ללוחמים האלה, כי יש פוסט טראומה, ויש בין פוסט טראומה יש תשישות. ותשישות לפעמים היא יכולה להראות סימנים דומים לפוסט טראומה, זה חוסר שינה, וזה התקפי זעם. ושם זאת נקודה, ששם זה הנקודה שהמפקדים צריכים להיות עם עיניים מאוד מאוד פחות, ולהיזהר פר סיטואציה ופר בן אדם, שאם הם מזהים בן אדם שיש לו תשישות נפשית, לשלוח אותו לקבן, לתת לו רגע הפוגה של איזה חודש וחצי.
הנה, שלחו אותו להפוגה בכלא, מה אתה חושב על ההפוגה? הוא בהפוגה בכלא עכשיו.
על הפנים.
על הפנים? למה נורא והיום?
נורא והיום.
למה?
כי זה חבר'ה שהבטריה נגמרה. זה משהו ש...
הם נענשים על זה שהבטריה נגמרה כתוצאה מכך שאותה מדינה ששלחה אותם לכלא, גם שלחה אותם למלחמה, והם נענשים.
אחד משמעי על הפנים, והיה לי המון שיחות כאלה עם אמפיין, המון, והסברתי להם את זה, כי... הממפאים הם עסוקים בלהחזיק פלוגה שלא תיפול, שתישאר ב...
לא, לא, גם הם, ברור שגם הם בסיטואציה מאוד קשה. כן, בואו נדבר רגע, אני רוצה רגע לדבר איתך גם על העניין של הקריסה הכלכלית של המילואימניקים, ומצטרף לנו גם עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל ארגון דף חדש. שלום, תומר, שלום.
שלום.
קודם, אתה צבל לנו תכף באופן כללי, אבל קודם כל, כן, אני מעבירה אותך רגע לקובחה השני כמילואימניק בעל עסק. כן. אתה מספר לנו שעשית מילואים מאוד מאוד קשים, סחבת פצועים קשים בכל המובנים. העסק גם שילם מחיר?
כן, העסק הוא התחיל מההתחלה. אני כאילו, תראי, זה חוסר תקשורת עם לקוחות במשך המון 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 זמן. זה לא לשווק, זה הראש שלך לא שם, ולקוחות כמה שהם חמודים והם אוהבים, וזה בסוף הם שולחים חודה, שחוזים מבוטלים, שאי אפשר לחכות, ו... העולם לא עוצר.
זה עסק לייעוץ עסקי.
זה עסק לייעוץ עסקי וארגוני, כן.
היו לך חוזים שחתמת לפני המלחמה והם התבטלו בגלל שירות המילואים?
כן, היו לי כמה וכמה, היו לי, כן, כן. כמה וכמה. ועכשיו אני מתחיל ממש מההתחלה, ממש ממש, מאפס.
וואו, אחרי שנתת כל כך הרבה למדינת ישראל.
אז זה גם משהו. אני, בגלל השירות שלי, שהוא היה נורא נורא מורכב, גם במרפאה הפסיכיאטרית וגם בתוך עזה עם הפלוגת רפואה המבצעית, אז לקח לי, אחרי השחרור שקרה בינואר, לקח לי איזה חודשיים וזה משהו לחזור לישון נורמלי, לישון.
למה לא מצליחים לישון?
אדרנלין מאוד גבוה.
אדרנלין?
אדרנלין מאוד גבוה.
אתה עדיין באדרנלין של שדה קרב כזה, כן.
כן, והמון חוויות לא מעובדות, ותחושת שליחות שהיא מאוד מאוד גדולה, ופתאום אתה חוזר לחיים וצריך להתמודד עם עסק, עם ילדים, עם החיים.
הרגשת שמדינת ישראל מרפדת אותך כלכלית באופן שלפחות במובן הזה אתה לא צריך לדאוג?
לא. אני חושב כמה דברים. היה הרבה דברים טובים שקרו גם. צריך גם להגיד תודה על הדברים הטובים. כל עוד שאתה במילואים, אתה מקבל מענקים שהם מענקים על החודשים שהפסדת. שזה היה נהדר. אבל, יש נזק מתמשך לעסק, שזה לא להיות בתקשורת עם הלקוחות, זה לא לשווק, זה לא להוציא מוצרים חדשים, זה החודשים שלוקחים לך להתאושש מנטלית, ושם יש איזשהו בליינד ספוט.
למה? כי מרגע שאתה משתחרר אתה כבר לא מקבל את הכסף?
לא, אתה כבר לא מקבל את הכסף.
אבל אתה צריך לשקם את העסק שלך, הלקוחות שלך הלכו למתחרים, ואין לך רווחים בזמן הזה, ממש חותכים לך את זה ברגע שאתה משתחרר?
כן, ברגע שמשתחררים לא מקבלים שום מענקים, שם באמת המפגש עם תומר ממש היה גלגל הצלה מטורף.
אז בוא נצרף באמת את תומר לשיחה. שלום תומר, שוב.
שלום וברכה. אין לי עוד הרבה מה לומר.
לא, אולי תגידי את זה במספרים. אולי תגידי מספרים. כלומר, מילואימניקים באמת שנתנו את כל מה שהם יכולים בעזה. הוא אומר, ברגע שאנחנו חוזרים אין יותר מענקים, אבל יש בטח עוד אנשים כמוכן שהעסק על סף קריסה, ואין רווחים בחודשים הראשונים אחרי שחוזרים מעזה.
קודם כל נכון, חן עוד במצב טוב, הוא קיבל את כל המענקים שהם הגיע, יש גם כאלה שעבדו בשוטף פלוס 90 לצורך עניין, ולא היו זכאים גם למענקים, כי לא היה ירידה בהכנסות, זאת אומרת, גוררים הכנסות מטרום מלחמה, ולכן לא היו זכאים למענקים.
אבל באיזשהו שלב...
גרושות של מילואימניקים שלא זכאיות. יש הרבה סיטואציות שבהן אפילו את המענקים שאמורים לקבל, לא מקבלים. נשים את זה בצד, בוודאי שכשבן אדם כמו כן יוצא מהמילואים אחרי 300-400 יום, אין עסק יותר, העסק לא קיים.
וגם אין משכורת וגם אין מענק.
נכון. ואז צריך להמציא את עצמנו מחדש. אנחנו בשנים האחרונות בטח כל הישראלים רגילים לעשות את זה. זה דורש הרבה כוחות נפש, וזה דורש הרבה יצירתיות, וזה דורש הרבה עזרה בגדול, כי לעשות את כל זה לבד, עם כל מה שכן תאר, אז זה שאתה לא ישן בלילה, והאדרנלין, והדאגות, והטראומה, ולהגיע הביתה ולהתחיל להיות פנוי ללהקים את העסק שלך מחדש. זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה.
לא, אתה גם פתאום בפער כלכלי, כי אני מבינה שכשהשתחררת,
נכון.
אז כבר אין מענקים, עכשיו תסתדר לבד, פה אתם מנסים לעזור להם, ספר לנו מה אתם עושים.
אז אנחנו בעצם הקמנו תוכנית סיוע למילואימניקים ולמשפחותיהם, זאת אומרת למילואימניקים, לבנות זוג של מילואימניקים, שבעיקר בעלי עסקים, לא רק, אבל כאלה שהגיעו למצב של הסתבכות כלכלית קשה בעקבות המילואים, כאלה שהעסק שלהם נפל, כאלה שנכנסו לחובות תוך כדי בגלל פערים כלכליים כאלה ואחרים, פתאום אנשים פותרו מעבודה, גם בזה אנחנו נתקלים לא מעט, אנשים שיודעים שכשהם יצאו אי אפשר לפטר אותם בזמן המילואים, אבל ברגע שהם משוחררים הם יודעים שהעבודה כבר לא מחכה להם, כי גם המעביד נחמד ככל שיהיה כבר הכניס עובד אחר בינתיים. ואנחנו רואים הרבה מאוד משפחות עם קשיים כלכליים, אתגרים כלכליים מאוד מאוד מורכבים גם בעסק, גם בבית. כמובן שתמיד יש גם קשר בין הדברים. ובעצם אנחנו נותנים להם מעטפת מקצועית שמלווה אותם, שהיא כוללת יועץ עסקי או יועץ כלכלי שמלווה אותם. היא יכולה לכלול גם עורך דין שיעזור להם לטפל בחובות, אם צריך. היא יכולה לכלול סיוע בגיוס, בהפניה למקור תקציביים אחרים, בשיווק, בכל דבר שהם צריכים כדי להרים את עצמם חזרה, ולא לקחת הלוואות, ואולי זו הזדמנות חשובה להגיד, שאם יש מצב כלכלי בעייתי, הלוואה היא לא פתרון. נורא נורא להיזהר.
תגיד, יש אנשים שלקחו ערבויות ומשכנו בתים?
יש, בוודאי.
אני לא יכולה לשמוע את זה, שמילואימניק שלחם ככה למען מדינת ישראל יוצא מעזה וממשכן את הבית שלו.
יש.
זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס. מדינת ישראל, קחי את הכספים שלך ושימי אותם שם. שימי את הכספים שלך שם.
א', אני אגיד שמדינת ישראל, חשוב להגיד אגב, הפרויקט הזה מתאפשר, הוא ללא עלות כמובן למילואימניקים, וזה מתאפשר בזכות פדרציות יהודיות בארצות ומארצות הברית, בראש ובראשונה, משיקגו, לוס אנג'לס, פילדלפיה, ניו יורק, עוד תורמים בארץ ובחול, גם משרד הכלכלה, סוכנות עסקים קטנים,
כן.
תומכת בפרויקט הזה. אז המענה קיים, כמובן שאנחנו לא יכולים לתת מענה לכולם, אבל אנחנו בהחלט משתדלים לכמה שיותר.
תומר, כן, אנחנו נעצור כאן, הדברים ברורים. תודה שאתם קיימים, אם כן, אני אומר...
אפשר להגיד מילה?
במשפט, ממש משפט, כי אנחנו רוצים לסיים, דן.
יצרתי פרויקט שאמור לעזור לאנשים שמחלימים מטראומה ולעצמאים שבמהלך הלחימה, מהטיפול שלי עם החיילים, זה נוצר, זה רקע לאימון לתודעת שפע וחוסן פנימי. ואם מישהו שומע אותי שם ורוצה להביא את זה לחיילים, אז אני מאוד מאוד אשמח שיעזרו לי להנגיש את זה. זהו.
ואיך אפשר להגיע לחן דיטמן?
פשוט לחפש בגוגל, לחפש את השם שלי, יש את הטלפון, את השם, את הפרטים על הפרויקט, אני ממש ממש אשמח להגיע לכל חייל שמחלים מטראומה.
כן. אז קודם כל, תודה רבה.
אז אני רק יוסיף שאם יש מילואימניק או אשת מילואימניק שצריכים עזרה, אז חפשו דף חדש בגוגל ותפנו אלינו, או דרך החמ"ל של חנוך דאום, ואם יש מישהו שרוצה לעזור לנו ולתרום לפרויקט, אז גם באתר של דף חדש,